ההפטרה של פרשת תרומה, שהיא שבת, השנה על כופנים, שהיא שנה של הפסקה ראשונה בין ארבעת הפרשיות, דהיינו בין פרשת שקלים לבין פרשת זכור, היא למעשה מורכבת משלושה חלקים. החלק הראשון עוסק ביחסי שלמה עם צור, ששימשו בסיס לעיסוק בבניית המקדש, וההכנות לבניין בפועל. בראש החלק השני באה הדגשה רבתי של העיתוי בו המאורע מתרחש. ב-80 שנה, 400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, מרגישים שיש פה כאילו איזו התייחסות למאורע היסטורי מיוחד במינו של בניית המקדש. והחלק השלישי פותח בבנייה של הקופנים, של מה שנקרא בימינו השלד, של האולם, ההיכל, ורק בשלב מאוחר יותר יגיע העיסוק בפרטים של המתחם כולו. ביני לביני, לקראת סוף ההפטרה שלנו, מגיע דבר השם אל שלמה. ויהי דבר השם אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה אם בחוקותי וכו' וכו', והקימותי את דברי איתר ושכנתי בתור בני ישראל. אז נכון הוא שהביטוי הזה ושכנתי בתור בני ישראל, יש לו התייחסות גם למה שיש בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וגם למה שיש בסוף פרשת תצווה, לקראת סיום ההוראות על כל מבנה המשכן ומה שמתלווה אליו. הבעיה שלפנינו, שדבר השם על היעדים שיש למפעל הבנייה המיוחד הזה של שלמה, ועל ההבטחות על קיומו הנצחי וכולי, מופיעים באמצע. דהיינו, לאחרי מבנה המשכן, המקדש, ולקראת הירידה לפרטים, באים הפסוקים שאיתם גם מסתיימת ההפטרה. ויהי דבר השם אל שלמה, הבית הזה אשר אתה בונה וכולי, ושכנתי בתור בני ישראל. המיקום הזה של היעדים הללו, ההבטחה הזאת שהמשכן והמקדש יהיו בעלי משמעות בתולדות ישראל, המיקום הזה מעורר תמיהה. דבר זה היה ראוי שיבוא או בראשית הסיפורים על בנייה או בסופו. למה בין השלמת השלד, הסיפור על השלמת השלד והמעבר לחלקים אחרים, באה פה הנבואה הזאת, אל שלמה? אז אברבנאל הרגיש בקושי, הוא כותב כך: מה ראה כותב הספר? הרי הוא פירושו בנוי על שאלות שאחר כך בהרצאת הדברים הוא עונה עליהם אחת לאחת. על כל פנים, בחלק השאלות בספר מלכים על ההפטרה שלנו כתב אברבנאל: מה ראה כותב הספר להכניס בתוך סיפור הבניין אותה נבואה שבאה לשלמה? היה ראוי שיזכור אותה או בתחילת הסיפור וראשו או בסופו, ולא יפסיק הדיבור ממלכת הבנייה שהיה בו ויביא הנבואה הזאת. ומה טבעם של פסוקי בניית הבית מפה ומפה הם כתובים, והנבואה באמצע, כמובן הוא ישמש פה במליצה, בנויים מזה ובנויים מזה, ובאמצע באה אותה נבואה. והביא גם ראיה לסברה הישרה הזאת: אמנם בספר דברי הימים, כשסיפר הבניין הזה, לא זכר דבר מזאת הנבואה, כי בספר דברי הימים, שיש רצף של דיווחים על מפעלי הבנייה, אז המקרא לא מפסיק בדברים כגון אלה, ומספר לא בראש ולא בסופו ולא באמצע הדברים. אז שאלה שנשאלת לכל מי שרואה את המכלול, נכון לו שבהפטרה שלנו בא הסיפור על השלד בתוך ההפטרה, וההפטרה מסתיימת בנבואתו זאת של הנבואה שניתנה לשלמה. אבל אם מעיינים בכתובים רואים שהפרטים המרובים, מרובים יותר ממה שיש בהפטרה שלפנינו, באים אחרי זה. ואז השאלה נשאלת, כמו שאומר אברבנאל, מה טיבה של הקטיעה הזאת שהדברים נקטעים באמצע על ידי נבואה? והתשובה של אברבנאל מיוחדת. לפי ששלמה נתעצם מאוד לעשות בניין הבית בקיום מופלא. אם מבת האבנים שהיו אבנים גדולות, אם מבת העצים שהיו עץ ארז שלא ייכנס בהם שום איפוש בשום זמן. אגב, אברבנאל מחלק מחמאות לדקדקנות של עבדת שלמה, שגם לא רק אבנים היו מוחדות ממינם מהמחצבים, אלא גם העצים, שעצים בדרך כלל אחרי זמן ממושך מתחילים להירקב. אז שלמה בחר ארזים כאלה שלא ייכנס בהם היפוש. וכל זה היה למען יעמדו הדברים ההם רבים ימים רבים כימי השמיים על הארץ. לכן קודם שיעשה שער ההוצאה מהציפוי מעצי האבני ארזים והזהב, בא אליו הנבואה הזאת. הנבואה הזאת בא להתנות, אתם אמנם עושים בית מיוחד במינו, בוררים את החומרים היעילים ביותר ומקדישים הרבה תשומת לב לסגב של הבניין, אבל צריך לזכור שכל זה מותנה אם אכן הבניין ימלא את יהודו והאנשים העובדים בו יהיו ראויים לתארים הללו, ואם באיזה מקום שהוא הדבר ייפגם, אז הבניין הזה אין לו שום הבטחה לקיום נצחי בדבר הזה. אלא שאברבנאל הדגיש פה הדגשה נוספת. אברבנאל מדגיש את אישיותו החזקה של שלמה. אם היות שבא לשלמה הנבואה אשר רמז לו השם יתברך שלא יתמיד הבניין זמרן הרבה, לפי שהיה היהוד הנאמן בתנאי קיום המצוות, היה ראוי בדרך הטבע שתוך כדי מפעל בנייה שכולם מגויסים לידי הדבר וכולם מתעצמים בדבר, ופתאום באה נבואה כזאת שמקררת, שאומרת רק רגע, הבניין הזה לא כל כך בטוח שיש לו נצחיות, אז זה יכול להפיג את העוצמה, וזה יכול גם להרפות את ידי עושי המלאכה. היה ראוי שיחלשו בזה תאוותו ורצונו במניין הבית וירפו ידיו ויאמר, אברבנאל מצטט את מחשבה שהייתה עלולה לעלות במוחו של שלמה, מה לי במניין הזה אחרי שנוחים יבואו שעריו? אף על פי כן, כאן אומר, מדגיש אברבנאל את אישיותו המיוחדת שלמה. עם כל זה, כיוון שלשלמה היה גודל הלבב, לא רפו ידיו מהבניין ולא נמנע ממנו, אבל על כל פנים בנה את הבית וקילה את מלאכתו. והברמנל הדגיש פדיום שהיה ידוע מקורו כנראה בחוכמה היוונית, מטבע גודל הלב הוא שיעשה ההוצאות הגדולות בדברים הגדולים כאילו לא ימות ויחיה עד עולם. למרות ששלמה ידע סוף כל האדם, אבל הוא בונה פה בניין שהסופיות לא תתפוס בו, בניין שאם אכן יתקיימו התנאים הללו אז הוא יהיה בניין לנצח. ואומר, הוא היה מודע לעובדה שבאיזה מקום שהוא מעשה בני אדם עשויים להגיע לקראת סופם, אבל אם הוא יבנה והתנאים הללו, התנאים של קדושת העם וכוונת המעשים הטובים יישארו, אז הבניין הזה יכול להיות קיים לעד. ועצם העובדה שהוא הופך להיות מותנה לא מרפה מהעוצמה שבה הוא בונה. ואומר, אנחנו קוראים את הפרשה על בניית המשכן, ואנחנו קוראים בהפטרה את הדברים שמשלימים את הדבר בבניין של המקדש. גם אם ברקע אנחנו יודעים שאין הבטחה לנצח שהבניין הזה יתקיים מכיוון שהוא מותנה במעשה בני אדם, אף על פי כן בעצם הבניין, עצם העוצמה, עצם המרץ הגדול שבני אדם מתכוננים לדבר הזה, לא יחליש את העוצמות הגדולות שמכוונות לבניין הזה. זה ממה שנוגע להפטרה. הפטרה ולפרשה, אבל אמרנו שהרי זה שבת של הפסקה. שבת של הפסקה בתוך ארבעת הפרשיות שלא תמיד נקראות ברצף, על כל פעמים לא כל הארבע, אז בין שקלים לבין זכור יש לנו את פרשת תרומה. ההדגשה הזאת של ארבעת הפרשיות מביאה אותנו כמובן ליסודות המיוחדים של חודש אדר עם החגיגיות המיוחדת שלו. כאן ביסוד הזה של העבודה המיוחדת במשכן יש גם סיפור חזלי שרומז לעניינים הללו בקשר לבנייה של המקדש. הבנייה של בית שני באה כמה וכמה שלבים. אנחנו מכירים את ראשית הבית שהיה עלוב מאוד בעיני אלה שזכו את כבודו של הבית הראשון, ואנחנו יודעים את העידוד שהנביאים נתנו, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון, ואנחנו מכירים את השלב עוד יותר מאוחר, כפי שבא במסורות חז"ל וגם במקורות נוספים, על ההדר המיוחד. מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאים מימיו. והגמרא מספרת, הגמרא בבבא בתרא, שבשלב מסוים ביקש הורדוס לצפות את הבניין בזהב, ואפשר להבין את העוצמות שהיו מוקנים לדבר הזה. גם מי שראה את הבניין מרחוק מתנשא, כולו משויש וכו' וכו', מה היה קורה אם כולו היה זהב? אמרו לו חכמים, כך הגמרא בבבא בתרא מספרת, שהנח להם, הנח להם, אחרי שאתה ציפית את המבנה כולו באבני שעיש, והגמרא שם אומרת מרמרה כוחלה, דהיינו כנראה בשעיש חלחל לבן, הנח להם שהם כגלי הים. דהיינו, מי שהיה רואה את הבניין המפואר הזה מרחוק, היה נדמה לו שהוא רואה כגלי הים. וגלי הים הם למעשה כאילו ההנחה הבסיסית שבגללה אפשר להימנע מלצפות זהב. למרות שלמשל הרמב״ם בהלכות בית הבחירה אומר, יש מצווה לגדל את הבניין כמה שאפשר, אם היו יכולים לצפות אותו בזהב יעשו אותו. זאת אומרת, הרמב״ם לא חייב לעשות את זה, אמר אם ביד הציבור מספיק אמצעים אפשר לצפות את הבניין כולו בזהב, כי זה לכאורה המדרגה היותר עליונה שביד אנוש. אבל מכיוון שאתה הורדוס הגעת למצב שהציפוי הוא כגלי הים, אז הנח להם, הנח להם. נשאלת השאלה, למה יש בגלי הים משהו יותר בעל הוראה או בעל מסר מאשר זהב, אם ההנחה היא שהזהב הוא המתכת היותר אצילה ויותר מכובדת בשביל לצפות בהם? ועל זה יש שיחה, נדמה לי, די עמוקה ונפלאה ומתוקה של הרב אוטנר, שנאמרה בסעודת פורים. דומני שהיא לא באה בכתובים. והרב אוטנר בלבביות שלו, בפתיחות שלו, פתח בפסוק, אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם. הוא בא על זה פירוש חכמים, בסוג עליו, דהיינו, כשהגלים מתרוממים, אתה תשבחם. אתה תשבחם בשתי הוראות. הוראה אחת, להרגיע, דהיינו לחסום סוג עליו, הגלים מתרוממים והקדוש ברוך הוא מונע מהם להציף את פני הארץ. גבול שמת לים, בל יעבורון. למה המקרא מוציא את הפעולה הזאת של ההרגעה של הרתיעה, של המניעה, בלשון שבח, תושבחת. יש כאן אמנם שבח. יש שבח בהוראה של מניעה, אבל יש שבח, המניעה הזאת כוללת גם שבח. מהו השבח? הגלים מתרוממים, אנרגיה אדירה צפונה בהם. כבר שיער, מישהו שיער, אם אפשר היה את האנרגיה של הגלים, גלי הים, גלי האוקיינוס, לאגור, איזה אוצרות של אנרגיה אפשר היה לרתום לתועלת האנושית. מה קורה עם כל האנרגיה הזאת? היא מתנפצת לחוף הים, בסוג עליו, מרגיעים אותם. כשהגל מתרומם, והוא חושב שהוא יוכל, בטבע שלו, שהוא יוכל לכבוש את היבשה, אז הוא מגייס כוח עצום, והנה הוא מגיע ליבשה ומתנפץ. הגל שבא אחריו, נחשוב לרגע על כללי הטבע, הגל שבא אחריו כבר מכיר את העובדה שהאנרגיה הזאת מבוזבזת, שבאיזה מקום שהוא זה מתנפץ. אז למה הוא מגייס כל כך הרבה כוחות? אם אין משמעות לדבר הזה, חבל. הבזבוז בטבע הזה הוא בזבוז לריק. אתה תשבחם. הגל הזה, כיוון שבטבעו חקוק לגייס כוחות ולהתרומם, העובדה שהגל שלפניו התנפץ והאנרגיה התבזבזה, זה לא נוגע אליו. יש בחוקים של הבריאה שהוא צריך להתרומם בסוג עליו. העובדה שהוא יתנפץ והוא יירגע, זה השבח שלו. השבח שלו, השבח שלו, התהילה שהוא זוכה לה, שהוא עושה את המוטל עליו, מבלי להתחשב בעובדה שבאיזה מקום שהוא יתחסל, שבאיזה מקום שהוא יתנפץ ויבלע בתוך היבשה. אורדוס, הבניין של אורדוס. חז"ל סיפרו שתקופה קצרה לפני החורבן ממשי, אז כבר היו איתותים על הספקות, גורל של ימין, גורל של לא עלה בימין, דלתות היו נפתחות, עד שגרו בהם ואמרו להם, חכו, חכו. דיינו, באיזה מקום שהוא עננים, למי שהיה מבין בזה, למי שעקב אחרי זה, הוא ידע כאן, הנה עוד מעט זה עומד להיגמר. אף על פי כן, לכאורה לפי זה, כיוון שבלאו הכי הבניין הזה ייהרס, אז מה לי לסלסל ומה לי להדר? אמרו חז"ל, לא כך. כגלי הים, העובדה שיש כבר איזה איתותים שהמיין הזה יארס, השלטון הרומאי לא ייתן לעצמאות היהודית להתקיים בארץ ישראל, ומי יודע מה יתגלגל מתוך הדבר הזה, כל הדברים האלה לא מנעו מלהדר ומלסלסל בעבודת המקדש, כאילו אתה חונכים אותו. מה שחזל אמרו כגלי הים, מתכוונים לומר, גם אם אני רואה באופק משהו קודר, גם אם אני רואה שהדבר הזה באיזה מקום שהוא התחסל, ברגע זה אני חייב לעשות את המוטל עליי. גם אם הגל הזה ייבלע, אני עושה את המוטל עליי. כי גלי הים מסמל, לפי הבנת חכמים, שהבניין של אורדוס, בלי להתחשב בזמניות שניתנה לו, ברגע זה הוא מסתכל כאילו הנצח, כאילו זה דבר שיהיה קבוע לעד. כמעט הם הדברים שאמר אברבנאל על שלמה. אכן שלמה שמע נבואה שיכול להיות שהבניין הזה לא יתקיים לעד, אבל עוצמתו הייתה כזאת שהוא יכול באיזה מקום שהוא לעשות את המוטל עליו בלי להתחשב בעובדה הזאת. הרב הוטנר דרש את זה לגבי המושג של פורים. אדם מתבשם בפורים, אדם שמח בפורים, אי שם בתת ההכרה, אולי גם בהכרה שלו ממש המאורפל, הרי יודע שפורים הזה ייגמר. אם הוא ייגמר, אז הדבר הזה יכול למנוע את שמחתו הגדולה הזאת. אמר הרב הוטנר, לא ככה. העובדה שאני יודע או מודע לזה, שבאיזה מקום שהוא יתפקח מיינו, איננה מחייבת ברגע זה. ברגע זה הוא כגלי הים. ברגע זה הוא עושה את המוטל עליו, בלי להתחשב בעובדה שיבוא אי שם בסוף הזה. הווה אומר, אמת אנחנו קוראים בפרשת תרומה, את המשכן. אנחנו מפטירים בדבריו של שלמה ובתוכחה הנסתרת שנבלעת פה. ולפי הבנתו של אברבנאל אנחנו גם שומעים שבאיזה מקום שאמרו, אולי, לא, שלמה לא נמנע, הוא עושה את המוטליו. אדם שיושב בסעודת פורים, אדם שיושב בשמחת פורים, לא מקבל את ההנחה שבאיזה מקום שהוא ייגמר. ברגע זה הוא חי, והנצח זה פורים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.